וזהו קץ מגולה, כאשר הדברים הטבעיים יהיו נהדרים, ואין זה מדרך הטבע שהעולם כמנהגו נוהג. ורבי יוחנן הוסיף שקודם התחדשות הוויה האחרונה יהיה היעדר אף לדבר מלאכותי, שהוא שכר האדם שיהיה קלקול והיעדר בו. כתוב כי לפני הימים האלה שכר האדם לא נהיה, וזה מורה על שינוי גדול, כי דבר כזה אין ראוי שיהיה היעדר לו, שהוא דבר כשאומר מלאכותי הוא מתכוון לומר דבר שתלוי במלאכה, לא במלאכים אלא במלאכה. כן, שכר, על מה מקבלים שכר? מקבלים שכר על מלאכה. אז אם הנביא אומר שכר האדם לא נהיה, אז הוא אומר זה מורה על שינוי גדול, כי דבר כזה אין ראוי שיהיה היעדר לו, שהוא דבר שתלוי מלאכתי, כוונתו לומר דבר שתלוי במלאכה, ואין צריך לברכה כמו עניין שבא בטבע, וגם בדבר זה יהיה היעדר. ורב הוסיף שאף לתלמידי חכמים לא יהיה שלום, אף כי תלמידי חכמים מרבים שלום, כל שכן שראוי שיהיו הם בשלום, אם כל זה לא יהיה שלום להם, וכל זה מפני המעלה העליונה וההוויה החדשה שתהיה באה לעולם, עד שגם תלמידי חכמים יקבלו היעדר קודם שלא יהיה שלום להם. ושמואל הוסיף שכל השערים שקולים. מה הכוונה? כלומר היעדר בכל הדברים, כי לפעמים יש חיסרון בדבר זה ולפעמים באחר, אבל שתהיה מציאות כזאת שתהיה כללה בכל הדברים, זה משהו לא נורמלי. אבל אין הכללה בכל הדברים, שכמו שיהיה הוויה חדשה לגמרי, כך יהיה היעדר בכל הדברים. ולפיכך אמר, עד שיהיו כל השערים שקולים. זאת אומרת, הוא מבין את המאמר הזה, מה זה כל השערים שקולים? יהיה חיסרון בכל דבר. והבן מה שאמר, שיהיה היעדר והפסד בדברים הטבעיים, והוסיף רבי יוחנן דבר בלתי טבעי, והם המלאכתי, הדבר שתלוי במלאכה, שכר האדם, הוא דבר יותר, זאת אומרת, הנקודה הראשונה היא, ואתם הרי ישראל, אז הוא מדייק, אם הקץ המגולה בא לידי ביטוי, על ידי זה שערי ישראל נותנים פרי לעמי ישראל, סימן שקודם לזה הדבר הזה לא קיים. קודם לזה הדבר הזה, אז הוא אומר, זה משהו טבעי שהוא נהדר. זאת אומרת, ניכר בטבע, או ניכר בטבע היעדר. זה הנקודה הראשונה. אחרי זה הוא מסביר והוסיף רבי יוחנן דבר שלא שייך לטבע באופן פשוט. שייך למלאכה, זאת אומרת זה תלוי בעבודה שהאדם, במלאכות שהאדם עושה, והוא דבר יותר רחוק מן השינוי. והוסיף רב אף לתלמידי חכמים, כי התלמיד חכם הוא שכלי, והוא בוודאי יותר רחוק מן השינוי, כי הדבר המלאכתי מה שתלוי במלאכה, אבל גם שאינו טבעי, והוא מתחדש מן הרצון של האדם, אבל מכל מקום אינו שכלי. אבל התלמיד חכם זה שיא השכל, הוא שכלי, הוא יותר רחוק מן השינוי, ואף בו יהיה עדר. והנה בזה נכללו כל המעלות. והוסיף שמואל דבר כללי, שיהיה עדר בכלל הדברים הנמצאים. ולפיכך אמר עד שיהיו כל השערים כולם שקולים, כלומר ההפסד יהיה בכל הדברים, עד שיהיו כל הדברים שווים. וראוי לך להבין דברים אלו מאוד מאוד, כי הם דברי חוכמה, כאשר תבין עניין אלו ארבעה דברים שזכרו אלו החכמים, כי אי אפשר לפרש עוד יותר, וכאשר תתבונן בדברים אלו אשר אמרנו לך, יוודע לך מעלת ההוויה החדשה שיהיה בעולם, שמן השינוי אשר יהיה בעולם, נוכל לדעת ההוויה החדשה העליונה שתהיה. זאת אומרת, ככל שההפסד וההדר הוא יותר גדול, זה מעיד על כך שההוויה שצומחת היא הוויה יותר גדולה. זה הולך באותו יחס, זה מה שהוא אומר. ובפרק חלק, כתוב בגמרא שם כך, אם ראית דור שצרות רבות באות עליו כנהר, חכה לו. אם ראית דור שצרות רבות באות עליו כנהר, חכה לו, שנאמר, כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו, וכתיב ובא לציון גואל. ואמר רבי יוחנן, אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב. בדור שכולו זכאי, שכתוב, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. כולם צדיקים. בדור שכולו חייב, דכתיב, היר כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע, וישתומם כי אין מפגיע. אין איש ואין מפגיע. אם ראית דור, מה? לא, צריך לראות את הפסוק. אם תביא תנך, נראה. נראה את הפסוק בפנים. או את הגמרא, נראה את הגמרא עם תנך. נראה איפה הפסוק הזה מופיע.
אלה שני מצבים שלא קיימים.
למה? לא, תביא תנך. תביא תנך, אין תנך שלם? צריך להיות תנך שלם. תביא את הגמרא ותביא תנך שלם. הנה, יש לך שם למעלה, במדף העליון. התנך הגדול, תביא אותו. מה יכול להיות?
יש מצב שכולם צדיקים או שכולם רשעים?
מה?
אין מצב שכולם צדיקים.
כתוב, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו חייב או בדור שכולו זכאי. צריך לומר, אתה צודק, כולו זה לאו דווקא כולו, זה רובו חייב, רובו זכאי. הגמרא אומרת רובו ככולו. בוא, אני אסתכל, אתה תפתח את התנך ואני אפתח את... אני אגיד לך, רגע אחד.
הפסוק?
כן.
הפסוק זה בישעיהו, ממחת.
שומע, ישעיהו ממחת.
ממחת, כן. פסוק יוד א'.
ישעיהו ממחת, פסוק יוד א'. נראה מה כתוב קודם, מה כתוב אחר כך. כן. וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע.
למעני למעני אעשה, איך יכל וכבודי לאחר לו את עונו. זה לא פסוק.
לא?
למחת?
רגע, אני אגיד לך, רגע אחד. רגע. הוא כתיב למעני אעשה, לא, זה לפני כן. אולי זה מונטט. נונטט. לא יודע, לאו דווקא, אבל פרק נונטט. וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע. מה כתוב קודם? תקרא מה כתוב קודם. לא, מה כתוב קודם? אני רוצה לדעת את לפי העניין. רגע, איפה זה?
זה נ"ח?
זה נ"ט, נ"ט. הנה כאן, כן. אז אני אגיד לכם, זה תיאור של הזמן של המשיח, כתוב ככה, ותהי האמת נהדרת, ושר מרע משתולל, וירא השם וירא בעיניו כי אין משפט, וירא כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע. כתוב אחר כך, ובא לציון גואל ושבי ושבי יעקב. אז זה ההקשר.
שני הפסוקים בעצם.
מה? לא, יש לו שורה של פסוקים.
גם הפסוק הקודם, כאילו שבדור שכולו זכאי.
כן, ותהי האמת נהדרת, ושר מרע משתולל, וירא השם, זה הכל מערכת אחת. כן, יש פה מצב גרוע לחלוטין, כן?
ואחר כך זה נמצא בפרק של ובא לציון גואל.
כן, כן. זה ההקשר. תשאיר, אדמון, שישאר. מה?
כזה גדול?
כן.
טוב, כך תחזיק.
לא, שישקף כאן, נו. כן. הלאה. הלאה. אז כתוב אחר כך, אם ראית דור שפוחת והולך, חכה לו, שנאמר, ואתה עם אני תושיע. ועיניים רמות תשפיל.
מה הכוונה פוחת והולך?
פוחת והולך, אני יכול להבין ברוחניות. אני נראה שרשי הסביר, רגע אחד, אני אמצא לכם את הזה. רגע. אם ראית דור שפוחת והולך, חכה לו. רגע, אולי זה בהמשך. רגע. ראית דור שפוחת והולך, חכה לו. אבל זה לא כאן בגמרא.
אולי כתוב מעט והולך.
אני לא מוצא את זה, רגע אחד. אם ראית דור שהוא פוחת
והולך.
רגע, 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 רגע. רגע. נכון. אמר רבי יוחנן, אם ראית דור שמתמעט והולך, חכה לו. איך רש"י מסביר? רק רגע. אם ראית דור שמתמעט והולך, חכה לו. רגע. מה?
יש לנו מקרא גדולות?
לא, לא, זה לא, זה לא יעזור. רגע אחד. אין רשי, רגע אחד. רגע, 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 דקה אחת. רגע. אם ראית דור שמתמעט, אני מבין, ואז אני מבין גם את הכוונה היא מתמעט והולך מבחינה רוחנית. אם ראית דור שמתמעט והולך מבחינה רוחנית, חכה לו, שנאמר, ואת עם אני תושיע. אני הכוונה, אני ברוח. כך אני הייתי מבין. אבל נראה איך שהוא יסביר. ובאור עניין זה, שהדור שיבוא בו משיח, יהיה לדור ההוא התנגדות, לפי שיש בהם התחלה, מה? הכוונה התחלת מה? למדרגה האלוקית. אני נראה לפי ההמשך. עוד רגע. לפי שיש בהם התחלת מה? למדרגה האלוקית. זאת אומרת, יש הכנה, הוא רוצה לומר, שדור שהמשיח יבוא בו, יש בו הכנה, יש בו... המשיח בא בדור שיש בו איזושהי הכנה, הוא מוכן לגילוי של המדרגה הזאת, של מדרגת המשיח. זה הכוונה, הכנת מה? יש התאמה, נגיד ככה, בין הדור לבין הגילוי שמתגלה בדור. הוא אומר, התחלת מה זה הכנת מה? הכנה. התחלת מה זה הכנה? כן? רגע, עוד רגע. ודבר זה נרמז במה שכתוב, כי יבוא כנהר צר. כבר התבאר בכמה מקומות מאוד, כי הנהר תמיד הוא בא על עניין חומרי. והערכנו בזה. לכך אמר, כי יבוא כנהר צר, כי יבוא כנהר צר בכוח גשמי, מפני כי רוח השם נוססה בו במלך המשיח. ולכך יבוא הצר כמו נהר. ודבר זה מבואר. רגע. ודבר זה נרמז במה שכתוב, כי יבוא כנהר צר, כי רוח השם נוססה בו. אני מבין שהוא רוצה להביא ראיה לנקודה הראשונה שהוא אמר. הדור שיבוא במשיח יהיה לדור ההוא התנגדות. מדוע יהיה לו התנגדות? כי כמו שהפסוק מתאר, כבר התבאר בכמה מקומות, כי הנהר תמיד הוא בא על עניין חומרי. המשיח, כמו שהמהר"ל אמר, ראינו כבר בכמה מקומות שהוא אומר שהמשיח זה מדרגה רוחנית גבוהה מאוד. עכשיו, כנגד המדרגה הרוחנית של המשיח, כמו שהוא העריך לתאר בכל הפרקים הקודמים, יש התנגדות. יש התנגדות למשיח.
כן, אבל
הוא
אומר לדור.
רגע. שהדור שיבוא במשיח יהיה לדור ההוא התנגדות. לפי שיש בהם התחלת מה למדרגה האלוקית, ודבר זה נרמז במה שכתוב כי יבוא כנהר צר. כבר התבהר, אני יכול לפרש, אני אגיד שני פירושים, ואחרי זה נראה לפי המהלך שלו למה הוא מתכוון. המשפט, הוא באופן כללי רוצה לומר, כמו שאמרנו, ביאת המשיח כרוכה בהתנגדות. זה לא, כבר ראינו את זה, חבלי לידה, כן? שינוי של מצב, ושינוי של מצב כל כך יסודי, הוא בא מתוך התנגדות. אז אני יכול לפרש את מה שהוא אמר, שהדור שיבוא במשיח יהיה לדור ההוא התנגדות, הכוונה היא, הדור יתנגד, אבל אני יכול להבין הפוך, יהיה לדור ההוא התנגדות, הכוונה היא, לדור של המשיח תהיה התנגדות חיצונית. אני יכול לומר שהדור יהיה לו התנגדות למשיח, אני יכול לומר שלדור תהיה התנגדות, לא שהדור יתנגד, אלא שלדור של ביאת המשיח תהיה התנגדות.
שגוף אחר יתנגד לה?
כן, כן.
המציאות כאילו תתנגד.
כן, כן, כן. עכשיו, אז...
אני חושב שזה יהיה כאילו, גם ככה לרעיון של הרב.
בטח, בטח. בטח, בטח, בטח. לכן אני אמרתי שאני רוצה...
זה ממש מאמר הדור.
אני רוצה לראות לפי ההמשך. לפי ההמשך נראה. ודבר זה נרמז במה שכתוב כי יבוא כנהר צר. הפסוק אומר כי יבוא כנהר צר כי רוח השם נוסס בו. אז הוא אומר ככה, מה זה כי יבוא כנהר צר? כי יבוא כנהר, הנביא מנמק למה הוא בא כנהר צר, והמיתוי נהר צר, הוא אומר, זה התנגדות החומר. התנגדות החומר ממה זה נובע? כי רוח השם נוסס בו. זאת אומרת, הוא מרגיש שיש פה משהו רוחני, אז כשהחומר מרגיש שיש פה, עומד להתגלות פה משהו רוחני, אז הוא מתגבר.
אבל הוא אומר שזה לא סתם חומר, זה חומר שיש לו התחלה מעל המדרגה האלוהית.
מה?
כאילו הדור ההוא שמתנגד, כאילו שהוא דור חומר.
זה תלוי בפירושים שאמרנו, רגע אחד. יכול להיות, אני לא יודע. ודבר זה נרמז במה שכתוב כי יבוא כנהר צר. כבר התבאר בכמה מקומות מאוד. כי הנהר תמיד הוא בעל עניין חומרי. הערכנו בזה. ולכך אמר כי יבוא כנהר צר, כי יבוא כנהר צר בכוח גשמי, מפני כי רוח השם נוססה בו במלך המשיח. ולכך יבוא הצר כמו נהר. לדבר זה מבואר. הוא נלחם, יש פה מלחמה בין החומר מצד אחד לבין הרוח מהצד השני. רוח השם נוססה בו מלך המשיח, זה שיא הרוח. ומצד שני ההתנגדות היא כמו נהר צר.
אבל זה התנגדות שהיא רגילה בכל התנגדות של חומר לרוח. נו, יש פה את העניין שהוא אומר שלדור האותי ההכנה, התחלה למדרגה האלוקית, זאת אומרת שיהיה פה משהו שהוא יותר מורכב מאשר התנגדות רגילה של התנגדות של חומר.
לכן אמרתי, אני לא יודע איך להבין את המשפט הזה. נראה לפי ההמשך, נראה. אחרי זה הוא אומר, ועוד אמר, שאין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי, או כולו חייב. אז הוא אומר כך, כי מעלת מדרגת המשיח אינו שייך רק אם כל הדור זכאי או כל הדור חייב, כי יש לך לדעת כי המשיח יהיה משלים כל העולם. ואם הדור זכאי, כולם ראויים להשלמה. ואם הדור כולו חייב, והם בעלי העדר והפסד, והעדר הוא קודם ההוויה. ולפיכך, בשביל הדור שכולו חייב, יבוא המשיח. יש פה העדר כל כך גדול, שזה מעיד על כך שעומדת פה להיווצר הוויה חדשה. כן? נכון, 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 נכון. ועוד אמר, אם ראית דור שנתמעט, איך הלשון שמה? אם ראית דור שפוחת והולך, חכה לו, כן? פירוש כי הדור אשר יבוא במשיח, או אז כמו שאמרנו, נתמעט הכוונה מבחינה רוחנית, כן? זה מה שהוא אומר. פירוש כי הדור אשר יבוא במשיח הוא דור שפל יותר מכל הדורות. ואילו יזכו אל המשיח כאשר אין כאן הוויה בעולם כלל, ויש כאן העדר, ואז יתחדש הוויית המשיח וישראל הוויה אל כל העולם. וכאשר שהוא כאן חסרון הוויה לגמרי בעולם, כמו שאמרתי, ככל שהחיסרון יותר גדול, זה מעיד על כך שההוויה היא גם כן יותר גדולה. ככל שההיעדר הוא כל כך גדול, הריקנות היא כל כך גדולה, זאת אומרת שיש פה שאיפה להתמלות בצורה כל כך גדולה. זאת אומרת, ההיעדר הוא למעשה קורא להתמלא. ריקנות שואפת להתמלא במשהו. אז ככל שהריקנות היא כל כך, זאת אומרת, הוא אומר שני מצבים. יש מצב של השלמה, זה דור שכולו זכאי, אז המשיח משלים, ויש מצב לא של השלמה, אלא שהחיסרון הוא כל כך גדול, החלל הוא כל כך גדול, ככל שהחלל כל כך גדול, זה מעיד על כך שמורחה פה להיות הוויה שתמלא את כל החלל הזה. תבוא במקום, במקום ההיעדר הגדול. אז זה אומר דור שכולו חייב. שואף להתמלא, בדיוק. שואף, יש פה שאיפה להתמלא בצורה מוחלטת. הריקנות היא כל כך גדולה, כן? שהיא מעידה על כך שיש פה שאיפה להתמלאות של הוויה מחודשת שתמלא את הכל.
ואז הגילוי בין כך ובין כך הוא אותו גילוי?
מה?
ביאת המשיח?
לא, זו שאלה טובה. שאלה טובה. אם זה דור שכולו זכאי, אז הוא אמר, אז אין פה עדר. לכאורה. אלא מה? יש פה רק, התפקיד של המשיח רק להשלים, אבל לא העדר. כי הדור הוא זכאי. אבל יש מצב של דור שכולו חייב. דור שכולו חייב, הפירוש הוא העדר. העדר גדול.
לכאורה קל יותר להגיע למצב של ריקנות, למצב של שלמות הזו. למה אנחנו כל כך שואפים?
אנחנו לא שואפים. זה לא עניין של שאיפה.
אנחנו
לא
שואפים ל...
צריך לעשות הבחנה בין
שני... להחיות את ה...
לא, לא, לא. אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. יש פה שני דברים. אז צריך לעשות הבחנה בין... מה שהגמרא אומרת זה לא מה שצריך לעשות, אלא מה שיכול להיות שיהיה. יכול להיות שיהיה כך, יכול להיות שיהיה כך. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה כתוב בשולחן ערוך מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו לא צריכים לעשות חשבונות.
מה בדיוק?
לא, אני אומר, אנחנו לא עושים חשבונות שמיימים. אנחנו עושים מה שאנחנו צריכים לעשות. אז אם צריך לעשות, עושים מה שצריך. אתה יכול לומר, המעשים שלנו מולידים מציאות כזאת או מולידים מציאות אחרת. אבל אני אומר צריך לעשות הבחנה בין, הגמרא לא אומרת מה צריך, הגמרא אומרת רק תדע לך, המשיח יכול לבוא או בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. הגמרא מתארת מציאות אפשרית. היא אומרת תדע לך שהמשיח יתגלה או בדור כזה או בדור כזה. אם ראית דור כזה, סימן שכך וכך. ראית דור כזה, סימן שכך וכך. היא נותנת לך סימנים. מה שצריך לעשות, זאת אומרת, היא יכולה לתאר לך מה יהיה, או מה צריך להיות, אבל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה, יש לנו כללים ברורים, מה אנחנו צריכים לעשות. כשאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בגלל שזה מה שצריך לעשות, זה מה שכתוב בשולחן ערוך, שצריך לעשות. אנחנו לא עושים חשבונות של משיח או לא של משיח. הגמרא אומרת, תדע לך, אם יהיה כך וכך, הגמרא אומרת, אם משמרים ישראל שתי שבתות, בן דוד בא, כן? אם יהיה מצב שבו ישמרו ישראל שתי שבתות, יבוא בן דוד. כן? זה הגמרא אומרת. אבל מה אנחנו לא צריכים לעשות...
אבל זה לא אומר שצריך לקחת האנשים לעשות את השבת.
לא, זה אומר, אבל כשאני אומר שצריך לשמור שבת, אני לא אומר בגלל שאם נשמור שבת יבוא המשיח. זה לא החשבון שלנו. החשבון שלנו זה צריך לשמור שבת, ושכך כתוב בשולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב שיהודי צריך לשמור שבת, צריך לשמור שבת. אנחנו לא עושים חשבונות של משיח. אנחנו לא החיובים שלנו מה לעשות ומה לא לעשות, זה פרשה לעצמה. זה מה שאני רוצה לומר, זה פרשה לעצמה. מה שהגמרא אומרת זה תיאור של תהליכים או תיאור של סימנים, כן? היא אומרת מה יכול להיות, יהיה כך סימן שכך, יהיה כך סימן שכך, מה יהיה, אבל מה שצריך זה משהו אחר, זה פרשה אחרת, כן? בבקשה? מה אתה אומר?
היו כמה חסידיות, כמה זרמים של חסידים.
נו?
לא הסכים איתך.
שמה?
כביכול אנחנו כן צריכים להביא את המשיח ולהתערב.
בסדר, אני רק אומר, אנחנו עושים את מה שצריך לעשות ומה שכתוב בשולחן ערוך צריך לעשות. אנחנו מאמינים שאם נעשה את מה שצריך, בעזרת השם, אבל אנחנו עושים מה שצריך. יהודי עושה מה שצריך, כן? מקווה שיהיה טוב, מקווה שהמשיח יבוא, כן? אבל מה שאני עושה, כי זה צריך לעשות, כן? כן. עוד שם, אמר רבי חנינה, אין בין דוד בא עד שיבקש דג לחולה ולא יימצא, שנאמר אז אשקיע מימיהם ונערותם כשמן הוליך, וכתיב בתרי ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל. מה הכוונה יבוקש דג לחולה ולא יימצא? אז אומר המהר"ל שהפשט הוא כך, ואיר עניין זה מפני שהדגים אינם שלימות הבריאה, ולכך הם רחוקים יותר מן ההפסד הבא על הבעלי חיים, שכל אשר שלם הבריאה יותר קרוב אל ההפסד שבא עליו מבחוץ, כמו שתראה באדם אשר הוא שיא השלמות של הבריאה מכל הנמצאים, רגיל בו השינוי וההפסד מן החולאים המשונים הבאים עליו בחוץ יותר מכל בעלי החיים. לא ראינו, היום אולי כן רואים, אבל לא ראינו בתי חולים לבעלי חיים, כן? בתי חולים לאנשים רואים, כן? יש מצבים של מחלות. בקיצור, המהר"ל אומר שככל שדבר הוא יותר שלם, הוא יותר קרוב להפסד. זה יסוד שבכלל... מה אתה אומר? נו. מאשר באדם. הפירוש הוא ככל שדבר הוא יותר שלם, הוא צפוי יותר לחסרונות. זה דבר פשוט. זה פשיט, זה היסוד שלו. הוא אומר, במציאות רואים את זה.
הוא אומר שהדג הוא יותר,
הוא פחות, אפילו יותר מבעלי חיים.
יותר מבעלי חיים.
כן, כן.
פחות שלם.
כן, כן. ככל שדבר במציאות הוא פחות שלם, כן, הוא פחות צפוי לחיסרון. וכל שדבר הוא יותר שלם, הוא יותר שואף לחיסרון. זה כנגד זה. היסוד, מעלה, תמיד כל מעלה יש בה גם חיסרון. כל מעלה יש בה גם חיסרון. יש את היסוד ששואף כביכול לבטל את המעלה, כן? במין האדם, אנחנו אומרים באדם עצמו, אבל גם באדם עצמו יש מדרגות. ככל שדבר הוא יותר שלם באדם עצמו, ישראל יותר שואפים לחיסרון מאשר הגויים, כן? ובישראל עצמם, בעלי המעלה יותר שואפים לחיסרון מאשר אלה שאלם כל כך בעלי המעלה. זה הולך תמיד באותו יחס. כל מעלה יש לה גם את החיסרון החיסרון שלה בצידה. כן? החיסרון שלה בצידה. כן? ובאור עניין זה, מפני שהדגים אינם שלימות הבריאה, ולכך הם רחוקים יותר מן ההפסד הבא על הבעלי חיים, שכל אשר שלם הבריאה יותר קרוב, כל דבר שהוא יותר שלם בבריאה יותר קרוב אל ההפסד שבא עליו מבחוץ, כמו שתראה באדם שהוא שלימות הבריאה מכל הנמצאים, רגיל בו השינוי וההפסד מן החולאים המשונים הבאים עליו בחוץ יותר מכל בעלי חיים, ואשר אין כל כך שלם הבריאה כמו בעל חי יותר רחוקים מן ההפסד, ולכך הדגים אשר אינם שלמי הבריאה יותר עוד רחוקים מן ההפסד מבחוץ משאר בעלי החיים. איפה זה בא לידי ביטוי? עוד הראשונים אמרו בסדר הבריאה רואים שכל מה שנברא קודם הוא פחות שלם, האדם נברא בסוף. שיא הבריאה, השלם בבריאה זה האדם. הוא נברא בסוף. עכשיו, הדגים נבראו ביום החמישי. הדגים והעופות נבראו ביום החמישי. ביום השישי נבראו בעלי החיים והאדם. אז אמרו הראשונים, זה רומז, כן, העופות והדגים הם פחות שלמים מבעלי החיים. כן? לא שומע. אתה אומר, האישה הרי נבראה אחרי האדם, אז היא יותר שלמה מהאדם עצמו. במידה מסוימת, יכול להיות. כן, כן, נכון. כן, כן. אז מה הוא אומר? ואשר תדע, כי הדגים אין בהם שלימות הבריאה, אין בהם שלימות הבריאה, תדע מן התורה. שכל בעלי חיים צריכים שחיטה ודגים באסיפתם בלבד. עוד נקודה מעניינת, הוא אומר, כדי לאכול בעלי חיים צריך לשחוט אותם, לאכול דגים אין צורך לשחוט. כן? אתה כתוב, הגמרא לומדת מפסוק בחולין, אסף כל דגי הים, אסיפה. זה שלא אוכלים אותם חיים זה רק בגלל שהגמרא אומרת יש איסור של בל תשקצו את תפשות אחר. אבל לא מצד, זאת אומרת, הוא אומר, אתה רואה שדג לא צריך לשחוט אותו, כדי שאפשר יהיה לאכול אותו אין צורך בשחיטה. זה מה שהוא אומר. בבקשה? כן, 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 כן. וגם תראה בעצם בריאתם, וזה כי האדם יש בהם הדיבור, ושאר בעלי חיים אין בהם אמנם דיבור, אבל יש בהם כל הדיבור, והדגים אין בהם אפילו כל הדיבור. זו מדרגה יותר נמוכה. ולפיכך בעת המבול הגיע הפסד לאדם מתחילה, אחר כך לשאר בעלי חיים, כמו שכתוב, מאדם ועד בהמה, ודגים בים לא נמחו לגמרי, כך אומרת הגמרא. ואם כל זה אין בן דוד בא עד שיגיע הפסד ושינוי אף לדגים אשר הם רחוקים מן השינוי וההפסד, ואף אילו יקבלו שינוי. מדוע? וכל זה למעלת ההוויה החדשה, עד שיהיה הוויה חדשה לגמרי. ולכך אמר, אומרת הגמרא, אין בן דוד בא עד שיבוקש דג לחולה ולא יהיה נמצא.
למה
חולה?
למה
חולה? כי דגים יש להם נדמה לי שכתוב שמאכל שעשוי מדגים מרפא. כן? אני חושב. ולכך אמר, אין בן דוד בא עד שיבוקש, אולי הוא ידבר על זה, עד שיבוקש דג לחולה ולא יהיה נמצא, שיש שינוי בדבר אשר הוא רחוק מן המציאות, וזה מעיד על שיבוא הוויה חדשה בכל העולם בכלל. כי לפי ההדרים יש כאן הוויה, וכאשר יש כאן העדר גמור, בא גם כן הוויה גמורה. ופירוש זה ברור מאוד כאשר תבין על המיטתו, שכל עניין זה להודיע על מעלת ההוויה החדשה אשר תבוא לעולם בביאת הגואל, כאילו היה עולם חדש. והבן זה כי הוא עוד דבר מופלא מאוד. עוד שם, אמר רבי חנינא בר חנינא, אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזילה מישראל, שנאמר וקרת הזלזלים במזמרות, וכתיב בעת ההיא יובל שי לשם השם צבקות. וכן עוד שם אמר רבי זעירה, אמר רבי חנינא, אין בן דוד בא עד שיכלו גסי רוח מישראל, שנאמר כי אז אסיר מקרבך עליזי גאוותך, וכתיב ושארתי בקרבך עם אני ודל וחסו בשם השם עוד, וחסו בשם השם. עוד שם אמר רבי סמלאי משום רבי אליעזר ורבי שמעון, אין בן דוד בא עד שיכלו שופטים ושוטרים מן ישראל, שנאמר ואשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך ואשיבה שופטייך כבראשונה. כל אלו שלושה דברים מפני כי תהיה הוויה חדשה בעולם המשיח אשר מעלתו הפשיטות. מעלת המשיח זה הפשיטות. מה הכוונה פשיטות? פשיטות זה שיא הרוחניות. הרוח היא פשוטה, היא לא מורכבת. הכוונה היא, ככל שדבר הוא יותר רוחני הוא יותר פשוט, פחות מורכב. כן? מה שאומר חומר הוא מורכב. בבקשה?
זה לא סתירה, הרי הוא אומר שהוא לא בא, או כולם רשאים, או רובם רשאים, או רובם צדיקים. עכשיו הוא אומר שהוא לא בא, אם בא דוד,
אין בן דוד בא,
בא עד שיקלו גסי רוח מישראל. אז אין פה סתירה קצת?
לא, אתה יכול להגיד, אני אגיד לך. לא, אתה צודק. אבל יכול להיות, זה עניין של שלבים. עניין של שלבים. התיאור שהוא תיאר קודם, התיאורים שהוא תיאר קודם הם תיאורים של, כמו שאמרנו, הפסד גמור. כן? הפסד גמור, חיסרון גמור. כמו שראינו בפסוק, תהיה האמת נהדרת ושר מרע משתולל. התיאורים האלה, זהו השלב הראשון. אבל השלב היותר מאוחר, שממש לפני ההופעה ממש של המשיח, אז אומרת הגמרא, אין בן דוד בא עד שיחלו גסי הרוח מישראל. כן? עד שיחלו גסי הרוח מישראל. זה כמה שלבים, אתה מבין? זאת אומרת, בדיוק, 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 בדיוק.
למרות שפה הוא אומר, אין בה.
לא, אתה צודק, הביטוי הוא אותו ביטוי, אבל זה יכול להיות שזה רומז לשלבים שונים. זה שלב יותר מאוחר, כך אני חושב. על כל פנים, מה הוא אומר? כל אלו שלושה דברים מפני כי תהיה הוויה חדשה בעולם המשיח אשר מעלתו. מה שמייחד אותו זה הפשיטות. לכן אמר שהשם יתברך יסלק מן העולם המלכות הזילה. כי כל מלכות יוצא מן הפשיטות. מלכות הזילה מישראל, שנאמר וקראת זלזלים במזמרות. אז הוא אומר, מה זה מלכות הזילה? נראה את רשי רגע אחד. אני רוצה לראות איך שרשי הסביר מה, למה הכוונה מלכות הזילה. רגע אחד, מצוין אצלך, באיזה דף זה? זה צריך להיות בסוגיה הזאת, אבל אני לא, רגע, עד שתלחלה מלכות הזילה מישראל. רגע, הנה, עד שתכלה מלכות הזילה מישראל. אומר רש"י, מה זה מלכות הזילה? שלא תהיה להם שום שולטנות לישראל, אפילו שולטנות קלה ודלה. עד שתכלה מלכות הזילה מישראל, שלא יהיה להם שום שלטון, אפילו שלטון קל ודל. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר שהביאור הוא יש פה דבר שצריך להבין אותו. הוא אומר כי כל מלכות יוצא מן הפשיטות. כל מלכות, הפירוש הוא, אני חושב, אולי נראה את הביאור הנה. וכן דיינים שופטים אשר יש להם שם חשיבות, כי כל, אני מבין שרוצה לומר, כל הסתררות יש בצד של גאווה, וגאווה היא עומדת באופן מוחלט בניגוד לרוחניות. הרי על משה רבינו כתוב, והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. זאת אומרת, משה רבינו זה שיא הרוחניות שאנחנו מכירים, כן? לא קם נביא כמשה, שיא הרוחניות. אבל כשהתורה בוחרת לתאר אותו, היא מתארת אותו והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. זה אומר צד, כשיש אדם שיש בו צד של הסתררות, ומלכות זה הסתררות, זה שררה, כל עניין של חשיבות וגאווה יש בו צד של, זה הפוך מרוחניות. רוחניות היא פשוטה. ככל ש, שיא הרוחניות זה שיא הפשיטות. שיא הרוחניות זה שיא הענבה. אין גאווה, אין הסתררות. זה אז, ממילא הוא אומר, וכמו שאמרנו, זה תיאור כבר של השלבים שממש לפני גילוי המשיח. קודם כל, אין שלטון. זאת אומרת, אין מושג של שלטון, כדי שמה שיהיה בסוף, כביכול לפנות את המקום למלך המשיח. כן? אז זה מה שהוא אומר, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שופטים, הוא אומר, דיינים שופטים אשר יש להם שם חשיבות, כי כל אלו יוצאים מן הפשיטות, וכן גסי רוח שבדעתם הם גבוהים וחשובים, כל אלו הם יוצאים מן הפשיטות, ולא יהיה נשאר רק עם עני ודל, ויש להם הפשיטות הגמור, לא כמו הגדולים שאין להם הפשיטות. ומזה תראה כי לזמן המשיח יהיה העולם פשוט, וזה מעלת עולם המשיח, וזה מבואר. כמו שאמרנו, פרק מם, בפרק חלק דף צד זין עמוד א', הגמרא דורשת את הפסוק ואפס עצור ועזוב. מה הכוונה? כביכול אין עוזר ואין סומך לישראל. כי עד רבי זירא, כי אבי משכח רבנן דמאסקה בי, אמר להו, במתות אמיניו לא תרחקוע. זאת אומרת, כשהוא ראה תלמידי חכמים עוסקים בעניין המשיח, הוא אמר להם, אל תתעסקו בזה. מדוע? משום שהעיסוק שלכם במשיח הוא מרחיק אותו. למה? אומרת הגמרא, שלושה דברים באים בהסך הדעת: משיח, מציאה והקרב. שלושה דברים באים במצב שבו אדם לא עוסק בהם. משיח, בהסך הדעת הכוונה היא, מה זה הסך דעת? יש דין למשל שאדם הניח תפילין, אסור לו להסיח דעתו מן התפילין. זאת אומרת, כל הזמן כשהתפילין על הראש, על היד, אדם צריך לדעת, להיות מודע לעובדה שיש תפילין על הראש. אם הוא מסיח דעת מהתפילין, אז הגמרא אומרת שזה חיסרון, זה לא בסדר, אסור להסיח דעת מהתפילין. כן? אז אומרת הגמרא, יש שלוש תופעות שהן באות במצב של הסך הדעת. למשיח לא מתכוננים, הוא בא בלי הכוונה היא בזמן שלא נתכונן, לא נתכונן שמשיח יבוא, משיח יבוא. אותו דבר הוא אומר מציאה, אדם רוצה מציאה. מה, אדם חפש? אדם הולך בחוף, פתאום הוא רואה משהו שהוא, כן? הוא לא הלך לחפש. אני הולך ברחוב, אני מוצא ארנק, אני חיפשתי את הארנק, אני חשבתי שיבוא ארנק, שאני אמצא ארנק, מה פתאום? אדם קם בבוקר, הוא חושב שהוא ימצא מציאה, פתאום הוא הולך ומוצא ארנק. כן? ארנק עם כסף. אז הפירוש הוא, זה בא לו בהסך הדעת. שלושה דברים באים בהסך הדעת. נראה מה שהוא מפרש, מה הכוונה הקרב? לא שומע.
אדם לא מתכנן להקרב.
זאת אומרת, גם הקרב פתאום עוקץ, לא צפוי, לא צפוי, לא צפוי, פתאום האדם מרגיש עקיצה.
יש כאלה הרב שאומרים שיש כאלה שהיחס שלהם למשיח כמו מציאה, ויש כאלה שהיחס שלהם למשיח
כמו הקרב, אה? אז מה הוא אומר? הוא באור עניין זה, אז הוא מבאר, כי כאשר לא יהיה עצור ועזוב, מה הגמרא אומרת? מה זה אין עצור, אפס עצור ועזוב? יש מצב שאומרים ישראל נמצאים במצב שאין מי שדואג להם, כביכול יש פה מצב שאין, רואים שאין מי שדואג להם. אז הוא אומר, אומר כך, ובאור עניין זה, כי כאשר לא יהיה עצור ועזוב, אז יתייאשו מן הגאולה ולא יחשבו כלל שיהיו נגלים, ואז יבוא הגואל. כשיהיה מצב כזה שעם ישראל יגיע למדרגה כזאת שאומר אין סיכוי בכלל, המצב הוא כל כך גרוע שאין סיכוי, דווקא באותה עת אז פתאום יתגלה המשיח. כי שלושה באים בהסך הדעת ובאור זה, כי הדברים אשר, מה? לא, הכוונה היא, הוא אומר, ייאוש מן הגאולה. מה זה ייאוש מן הגאולה? ייאוש מן הגאולה, הפירוש הוא כמו ייאוש מהאבדה. מה זה ייאוש מהאבדה? ואי לחסום כיס, אדם אומר, אין סיכוי שזה יחזור אליי. אין סיכוי שהאבדה תחזור. אני לא רואה סיכוי שזה יחזור אליי. אותו דבר, זה לא שמתעסקים עם זה, אלא נראה לעולם שהמציאות כל כך גרועה, על מה אתה מדבר? אתה מדבר על דבר שלא שייך במציאות הזאת, לא שייך. אז הוא אומר כך, ובאור זה, כי הדברים אשר הם מסדר הנהגת העולם באים בסדר ובמחשבה עליהם, לפי שהם קרובים אל העולם. אבל הדברים שהם רחוקים מן העולם, יש בהם מסך הדעת, שהרי הם רחוקים מן סדר העולם, ולכך אינם באים רק בהסך הדעת. ודבר אשר הם יוצאים מסדר העולם, זאת אומרת, שלושה דברים יוצאים מסדר העולם. הדברים שאינם בעצם, זאת אומרת, הוא אומר, מה פירוש יוצא מסדר העולם? יש דבר ששייך למציאות באופן מהותי, אבל יש דברים שלא שייכים למציאות באופן מהותי. כיוון שהם לא שייכים למציאות באופן מהותי, לכן הם באים בהסך הדעת, כי אדם לא חושב עליהם. אדם חושב על מה? על הסדר הרגיל, על דברים ששייכים למציאות באופן מהותי. אבל דברים שלא שייכים למציאות באופן מהותי, אדם לא חושב עליהם. אז הוא אומר, הדברים שאינם בעצם, רק שהם מקריים, יוצאים מסדר העולם, שהמקרה אינו מסדר המציאות. והמקריים הם שניים, האחד הוא מקרה הטוב והשני הפך זה, המקרה הרע. השלישי יוצא מהסדר לא שהוא מקרה, רק הוא מצד עילוי המעלה שהוא על סדר העולם הזה. ולפיכך הדברים אשר רחוקים מסדר העולם הם אלו: האחד הוא המציאה שלא באה ליד אדם. מציאה, איך היא מגיעה לאדם? רק במקרה. ולא כן שאר פרנסתו ומחייתו של האדם. הפרנסה של האדם היא לא מקרית. אדם משקיע זמן, משקיע מאמץ, משקיע יגיעה כדי לעבוד ולדאוג לעצמו לפרנסה. זה שייך לסדר המציאות הרגיל, הנורמלי. כן, זה שייך לסדר ההנהגה הרגיל של המציאות. בני אדם מתפרנסים. מתפרנסים פירושו של דבר דואגים לעצמם כדי שתהיה להם פרנסה. זה שייך לסדר המציאות הרגיל. כן? אבל המציאה אינה כסדר העולם. רק במקרה קורה, והוא לטוב. זה נקרא מקרה טוב. אדם מוצא מציאה, זה נקרא מקרה טוב. וכן העקרב שנושך את האדם אינו מסדר העולם, רק במקרה, והוא לרע. כשהוא אומר מקרה, הוא מתכוון לומר, הרי נפוב נשאל, הרי הכל בהשגחה. הפשט הוא רוצה לומר, זה לא, כמו שהוא הסביר, זה לא שייך לסדר הרגיל של המציאות. לא שייך לסדר הרגיל. יש דברים ששייכים לסדר הרגיל של המציאות, יש דברים שלא שייכים לסדר הרגיל של המציאות. כן? לזה הוא קורא מקרי. מציאה לא שייכת לסדר. אדם מוצא מציאה כל יום? אדם מוצא מציאה פעם בשנים. כן? לא שייך לסדר הרגיל של המציאות. אותו דבר, הקרב נושך כל יום, קורה מקרה, ויש הקשה של הקרב. אז הוא אומר, זה לא שייך לסדר המציאות הרגיל. אומר, וכן הקרב שנושך את האדם אינו מסדר העולם, רק במקרה והוא לרע. לא כן הכלב, שאין הכלב ממית, וגם הנחש אינו ממית כל כך כמו הקרב. והוא יתברך ברא סדר העולם, לא הטוב המקרה הפתאומי, וגם לא ינהג ברע הגמור, שהוא עקיצת הקרב, המקרה הרע. עכשיו, מה זה המשיח? זה אומר, המשיח גם כן לא שייך לסדר העולם, אבל אי השייכות שלו היא לא בגלל שהוא מקרי, אלא בגלל שהוא למעלה מהמציאות. זה מציאות עליונה, זה מה שהוא רוצה לומר. אמנם המשיח הוא מידה שלישית מצד המעלה היותר גדולה ועליונה, ואין זה מסדר העולם והנהגתו. ולפיכך אילו שלושה דברים מיוחדים לבוא בהסך הדעת, כי הדבר כאשר משיח דעתו מן הדבר. זאת, אם יש מושג של הסך הדעת, פירושו של דבר שהוא לא שייך לסדר המציאות הרגיל. זה משהו נבדל, זה מה שהוא רוצה לומר. כי הדבר כאשר משיח דעתו מן הדבר, הוא נבדל ממנו, שהרי השיח דעתו ממנו. ואם בא, הרי בא מן המדרגה שיש לו, דהיינו שהוא רחוק ממדרגת האדם. ודבר זה הוא דרך פתאומי, דהיינו עניין פתאומי, שכל עניין פתאומי אינו מה פירוש פתאום? אז פתאום הפירוש הוא, זה לא שאדם לא מופתע מדברים שהם רגילים להיות. מדברים, אדם יודע שהשמש שוקעת בזמן שהיא שוקעת, הוא לא מופתע מזה שהשמש שוקעת. יודע שהשמש זורחת בבוקר, הוא לא מופתע מזה שהשמש זורחת. כי למה? זה שייך לסדר הרגיל של העולם. כן? יש דברים שאדם לא מופתע כאשר הם מתרחשים, משום שזה הסדר. אבל כשבא דבר שהוא לא בסדר, אז פתאום זה, אז פתאום הוא מופתע, כי זה לא שייך לסדר הרגיל, אז הוא אומר, הדברים האלה שהגמרא אומרת לא שייכים לסדר הרגיל של המציאות. זה מה שהוא אומר.
מה שהוא רוצה להגיד זה שהדוגמאות האלה זה שיא ההתערבות של הקדוש ברוך הוא. נכון, אם אתה נרכס בקרב, זה לא דבר נורמל, זה בדיוק הקדוש ברוך הוא,
הכל בהשגחה, הכל בהשגחה,
אבל כמו שהרב אומר, אבל זה דבר מאוד
לא רגיל.
אותו דבר עם המשך, זה לא תלוי בנו שום דבר.
לא רק זה שזה לא תלוי בנו, זה, הוא אומר, זה לא שייך לסדר הרגיל של המציאות, זה מציאות נבדלת לחלוטין, זה מציאות נבדלת לחלוטין. לכן הוא אומר, כשדבר הוא נבדל לחלוטין, אדם לא חושב עליו. על מה אדם חושב? אדם, כל המחשבות של האדם נתונות לסדר הרגיל של המציאות שלו. מה בראש של האדם? על מה אדם חושב? אדם חושב על הסדר הרגיל. כשאדם מתכנן כל דבר, כן? אדם, כל המחשבות של האדם ביום, אם אדם לא לומד, אם אדם לומד אז הוא לומד, אבל אם אדם לא עסיק בלימוד, אז על מה הוא חושב? הוא כל הזמן הראש שלו בנוי על הסדר, על מה שצריך, על מה שיהיה, על מה שצריך להיות, על מה שצפוי להיות. כל המחשבה של האדם מאורגנת לפי הסדר הרגיל של המציאות. אדם לא חושב על דברים לא רגילים. זה יהיה מוזר מאוד אם אדם יחשוב על דבר, כן, על דברים שהם לא שייכים לסדר הרגיל. אז הוא אומר, לכן הגמרא אומרת שלושה דברים באים בהסך הדעת. יש דברים שכשהם מופיעים, כיוון שהם לא שייכים לסדר הרגיל של המציאות, הפירוש הוא זה בא בהסך הדעת. זה הכוונה של הגמרא. ולפיכך אי אפשר לבוא כאשר מתעסקים בו, כי אז לא היו מסיחים דעת ממנו, ואין זה שייך למשיח, כי במה שאלו שלושה דברים הם נבדלים מסדר הנהגת העולם, הוא בא בהסך הדעת דווקא, כי דבר שהוא בהסך הדעת הוא פתאומי, הוא נבדל מסדר העולם, ופירוש זה ברור בלי ספק. ומזה תבין המעלה העליונה שיהיה נבדל מכל סדר העולם, וזוהי מעלתו העליונה של המשיח, כאשר תבין את הדברים האלו מאוד. ובמדרש, בילקוט שמעוני על הפסוק, כן, שו שערים ראשיכם ויבוא מלך הכבוד. למה נקרא שמו של הקדוש ברוך הוא מלך הכבוד? כן? אומר המדרש שהוא חולק כבוד לבריות. למה הוא נקרא מלך הכבוד?
כבוד שלו, הוא מחלק.
אז הוא אומר חולק כבוד לבריות. כיצד? מלך בשר ודם, המשנה אומרת בסנהדרין, אין רוכבין על סוסו, ואין משתמשים בשרביתו, ואין יושבים על כיסאו, ואין לובשים עטרה שלו. אבל הקדוש ברוך הוא הרכיב את אליהו על סוסו, דכתיב אשר בסופה ושערה דרכו, ונאמר ויעל אליהו בשערה השמיים, ומסר שבטו למשה, שכתוב ויקח משה את מטה האלוהים בידו, והושיב לשלמה על כיסו, שנאמר וישב שלמה על כיסא השם למלך. ומלך המשיח עתיד ללבוש עטרה שלו, כביכול, שנאמר תשית לראשו עטרת פז, ונאמר ראשו כתם פז עד כאן. ובפרק כהן גדול בסנהדרין לא זכרו רק את שלושת הדברים הראשונים, את כתוב שם במשנה אין רוכבים על סוסו, ושם המשנה מפרטת את דיני המלך. אז המשנה אומרת אין רוכבים על סוסו, ואין משתמשים בשרביתו, ואין יושבים על כיסו. אבל הפסקה האחרונה שמופיעה במדרש הזה לא מופיעה שם. לא כתוב שם ואין לובשים עטרה שלו. זה לא כתוב במשנה. זה כתוב במדרש. אז הוא אומר, בפרק כהן גדול לא זכרו רק ג' הראשונים ולא זכרו העטרה. ובאור זה כי אילו שלושה דברים. כי המלך הוא מיוחד בית רוממות. שהוא מתנשא ומתעלה על העם אשר הוא מלך עליהם. השני שהוא מושל עליהם, הוא פועל בהם כרצונו בעניין הממשלה. זאת אומרת, הוא אומר במלך באים לידי ביטוי שלושה עניינים. ראשית, כבוד, גדולה, התנשאות, כן? שנית, ממשלה, מלך שולט, מלך מושל. והשלישית, הנהגה, שהוא מנהיג את העם, ועושה להם משפט, ובזולת זה אי אפשר שיהיה קיום לעם.
מה? הדברים מהם?
הוא אומר, שלושה דברים באים לידי ביטוי במלך. א', התנשאות, כן? הוא מעל כולם. מבחינת הכבוד שלו, הוא מעל כולם. שנית, ממשלה. שלישית, הוא אומר, משפט והנהגה. משפט והנהגה. אז הוא אומר כך, ואילו שלושה דברים הם מיוחדים למלך. כי במה שהוא מלך, הוא מתרומם על כל העם. ואם היו רוכבים על סוסו של המלך, אז היה בהתרוממות זו שיתוף למלך בעניין התרוממות הזה, אשר אין בזה השתתפות אליו, בשביל שהוא מלך. זה שהמשנה אומרת אין רוכבים על סוסו ואין יושבים על כיסו ואין משתמשים בשרביתו, אומר, זה לא סתם. שלושת הדברים האלה הם באים לבטא כל אחד את העניין המיוחד מאותם העניינים שדיברנו עליהם. כן? ברגע שאנחנו נשב על כיסו, כן? או נשתמש בשרביתו, אז הפירוש הוא שזה כבר לא מיוחד, לא? זה גם לנו, כן? אנחנו צריכים, ההוראה הזאת, או ההלכה הזאת שמוזכרת בגמרא, שאין רוכבים על כיסו, אין רוכבים על כיסו, ואין יושבים על כיסו, ואין משתמשים בשרביתו, ההלכה הזאת עניינה לבטא את הייחודיות של המלך. אם אנחנו נעשה את זה, אנחנו לא, אז הוא לא יהיה יחיד, כן? הוא לא יהיה יחיד. אז לכן יש, לכן אומרת מה, צריך להקפיד, או, זה לא רק להקפיד, זה איסור, כן? שום תשים עליך מלך, אומרת מה, שתהיה אימתו עליך. אם אדם ירכב על הסוס של המלך, או אדם משתמש בשם איתו, אז הוא עובר על איסור, כן? הוא עובר על איסור, זה אסור. אבל ממה זה נובע? זה נובע מצורך השמירה על הייחודיות של המלך בשלושת הדברים האלה. טוב, נעצור כאן, נראה את זה כבר בפעם הבאה.